יש טענה שחוזרת על עצמה ושמעתי אותה פעמים אין ספור כבר, שכל הסופרים הגדולים כותבים על אותו נושא כל חייהם. ולדימיר נבוקוב כתב על אובססיה שמכלה והורסת, אורסולה לגווין על מפגשים מהסוג האנתרופולוגי, תמר לזר ברנשטיין על התעלולים של קופיקו, או צ'יפופו, היינוח. אבל יש עוצרים נדירים, נדירים ביותר, שחותרים מראש למטרה אחת. J.R.R. טולקין הוא מקרה כזה. הוא סופר כמעט במקרה. הדחף הספרותי שלו נבע מעניין בבלשנות. לבן שלו, כריסטופר, הוא סיפר פעם ששר הטבעות נכתב לא כי היה לו סיפור טוב לספר בהכרח, אלא כדרך לייצר עולם שבו המשפט כוכב זורח על שעת פגישתנו הוא ברכת שלום מקובלת. זה היה כמובן אחרי ההוביט, שהיה אחד הצעדים הראשונים בארץ שיקדיש לה את חייו, הארץ התיכונה. עכשיו, אפשר להתווכח עד מחר על הכישרון הספרותי של טולקין, ויש לא מעט שזלזלו בו, מבורחס ועד ועדת פרס נובל בספרות, שחשבה שהוא פשוט לא כותב טוב. אני חושב שהם טעו, אבל מילא. על דבר אחד לדעתי בלתי אפשרי להתווכח. לא היה סופר שיצר עולם שלם יותר, מציאותי יותר, קוהרנטי, מובחן ואמיתי יותר מטולקין. כבר בפרק הפתיחה של שר הטבעות, אתה הקורא משתכנע שהאיש יודע באיזה צבע המצעים של כל אחד מתושבי הוביטון, שלא לדבר על הסנאות, החברויות וגודל האגו שלהם, שהוא תמיד מסיבי כשמדובר בהוביטים. אני רוצה לומר שבחרתי בסילמריליון, קובץ האגדות שעומד מאחורי הארץ התיכונה של טולקין, מאותה סיבה שבחרתי בפיניגנס וייק ולא ביוליסס. אבל זה לא מדויק, כי ג'ויס אולי הגיע למיצוי יצירתי בפיניגנס וייק, אבל טולקין מראש התעניין הרבה יותר בשפות של העולם שלו, במפות, בחייהן הממשיים של הדמויות והרבה פחות בסיפורי ההרפתקה הגדולים. הם היו חשובים, ברור, והם אלה שעוררו והצדיקו את העניין האדיר שלנו עד היום בעולם שלו. אבל הלגנדריום, האגדות שמאחורי, ההיסטוריה והמיתולוגיה של עולם הארץ התיכונה, הן היו עבורו העיקר, ולא הרקע. כי לקרוא את הסילמריליון עבורי זה לקרוא מיתולוגיה עשירה ומפותחת ברמה של הומרוס היווני, או הדוגמה שעליה התבסס טולקין בעצמו, הקלבל האפינית, שזו עוד יצירה מדהימה שהייתי שמח להקדיש לפרק. העולם של הארץ התיכונה נברא כמנגינה, כך מספר לנו הסיפור הפותח של הסילמריליון. מנגינה הרמונית שהיו כמה גורמים רשעים שרצו שתנגן לשירותם. אבל האגו והרוע תמיד כשלו בארץ התיכונה. אני מתנצל מראש על הרומנטיות, אבל עבורי זו ממש מטאפורה ליצירתו של הסופר והבלשן הענק הזה. האיש שעמל חייו הספרותי היה לייצר עולם, ושאת מרבית הכתיבה שלו על העולם הזה הוא לא הספיק לפרסם, פשוט כי הוא היה שקוע במידיים מכדי להוציא אותה לאור. J.R.R. טולקין היה ועודנו השראה לסופרי ולסופרות פנטזיה עד היום. אבל כמו שהודה J.R.R. מרטין, מחבר שיר של אש וקרח, כל ממשיכי דרכו של טולקין, כולל הוא עצמו, בעצם קצת משקרים לקוראים. בכתיבה שלהם הם יוצרים רק את קצה הקרחון, בכך שהם מנסים לייצר הרגשה של עולם פנטסטי, עשיר, שהם לא מיפו באמת. הם הרי רוצים לספר סיפור מושך. טולקין, לעומתם, היה היחיד שהקדיש את חייו להמצאת העולם הזה, מצויד בשלל שפות ועוד הרבה יותר. אוקיי, אז הגענו לפרק העשירי של ספריית בבל, והפעם אני מראיין גיבור אישי שלי, את המתרגם עמנואל לוטם, על הסילמריליון של J.R.R. טולקין. מקווה שתהנו. בפרק העשירי של ספריית בבל, אנחנו פונים אל המקום שבו המיתולוגיה, ההיסטוריה והפנטזיה נפגשות, אל הספר הקשה ביותר של J.R.R. טולקין. ואני לא מדבר על שר הטבעות, אלא על הסילמריליון. אז בנימה אישית אני יכול להגיד שכשהייתי נער, הספר הזה הרחיק אותי. בערך בחטיבה שמעתי על טולקין, פשוט כי יצאו כל סרטי שר הטבעות, וכמו כל בני גילי הלכתי לראות אותם. קראתי את ההוביט בתרגום הטייסים הנודע, ואת ספרי שר הטבעות בתרגום רות לבנית ובעריכה מחודשת של עמנואל לוטם האורח שלנו. ידעתי על הסילמריליון, אבל פחדתי לגשת. הוא היה נראה לי ספר זר מדי, קשה מדי, שמעתי עליו אבל חששתי לפתוח אותו. אז אני שמח שהתבגרתי מאז, כי רק לפני שנתיים בערך הרגשתי מוכן לאתגר, ומדובר באתגר שלא תטעו, כי הסילמריליון, שהוא במידה רבה מל חייו האמיתי של טולקין, הוא לא ספר קל לקריאה. אז שתי ביקורות מרכזיות שאני נתקלתי בהן במהלך התחקיר, ושאנחנו נדבר עליהן, הן סגנון הכתיבה הפומפוזי של טולקין בספר, והעובדה שאין גיבור ברור. זאת אומרת, יש 15 בערך. על זה ועל עוד הרבה יותר נדבר היום עם אני והאורח שלי, עמנואל לוטם, שהחל את דרכו המקצועית בעולם התרגום עם חולית של פרנק הרברט, ועם השנים העניק לנו כל כך הרבה תרגומים לכל כך הרבה קלאסיקות, וביניהן הסילמריליון. אז שלום עמנואל, ותודה שהצטרפת אלינו.
בשמחה.
תודה. אז עמנואל, אנחנו שוחחנו פעם ראשונה עם צאת הסרט חולית עבור כתבה בספרייה הלאומית, ואז באחת השאלות האחרונות אתה אמרת שטולקין הוא הסופר האהוב עליך, ואני רוצה לצטט בחזרת הדברים שאמרת. עוד לא קם סופר בסדר גודל של טולקין, לא היה, והלוואי ויהיה, אבל אני לא רואה מאיפה יבוא. הוא סופר אחד, יחיד ומיוחד בדורו, מכל בחינה, ובשבילי חזות הכל, זכיתי להיות המתרגם שלו בעברית. וזה סוף הציטוט. אז אני טועה, עמנואל, אתה אומר הסופר המיוחד בדורו, אבל נראה לי שזה גם נכון לדור שלנו, לא? כי טולקין נפטר ב-73.
אמת, אתה יכול לראות כמה הרבה חקיינים קמו לו מאז שיצא שר הטבעות. אף אחד מהם לא מגיע מתחת לקרסוליו. והוא שינה כל כך הרבה דברים, גם במישור הספרותי, זאת אומרת, הספרים שאנחנו יכולים לקנות ולקרוא, או למצוא בספרייה ולקרוא, וגם מבחינת היחס הכללי לספרות הפנטסטית, זה סיפור שאולי נגיע אליו בהמשך השיחה, אבל הייתי רוצה להתחיל מהסילמריליון עצמו, מפני שכשאומרים לך סילמריליון, או סילמריליון בלי הידיעה, יש הבדל. אלה שני דברים. הסילמריליון זה הספר שעליו דיברת קודם. ספר יחיד שיצא לאור אחרי מותו בשנת 75, ערך אותו בנו כריסטופר, שגם הוא הלך לעולמו לפני שנה ומשהו, והוא נתן תמונה על דבר הרבה הרבה יותר רחב משר הטבעות, ואפילו מהספר הסילמריליון עצמו, סילמריליון בלי הידיעה, שנקרא גם הלגנדריום הטולקיני, שזאת מיתולוגיה. פשוט מאוד. אנחנו מכירים את המיתולוגיה היוונית, כן? שמספר גדול מאוד של סופרים יוונים עתיקים שקד עליה במשך מאות שנים, מהומרוס והלאה. אנחנו מכירים את המיתולוגיה הנורדית, שהיא גם כן אוסף של הרבה מאוד סאגות ושירות אחרות שחלקן נאספו ביחד, אבל הם מקורות רבים ושונים. יש כלבלה, המיתולוגיה הפינית, שזה גם כן אוסף של שירים שלוקטו בעמל רב מכל מיני מקומות שונים. המיתולוגיה הטולקינית שונה בזאת שאדם יחיד הגה אותה והעלה אותה על הכתב. וזה חסר תקדים, זה רק סופר בשיעור קומה ענקי כמו של טולקין היה מסוגל לעשות, ואפילו הוא לא ממש השלים את המלאכה. זאת מיתולוגיה שמתחילה, כפי שקראת בסילמריליון בספר, מבריאת העולם למעשה, ונמשכת הלאה דרך שלושה עידנים היסטוריים של אלפי שנים בכל אחד, עד העידן החדש, עידן האדם, שהוא ההיסטוריה שלנו. זה מפעל שקשה להעלות אותו על הדעת, מבחינת ההיקף, מבחינת עוצמת הדמיון שהייתה דרושה, ולא פלא שזה המלאכה לא נשלמה. היה לטולקין בן, זאת אומרת, היו לו שלושה בנים ובת, אבל בן אחד, כריסטופר, פשוט קיבל על עצמו להמשיך את העבודה, לא ליצור משהו חדש, אלא לאסוף את כל הקיים. והוא הוציא בעקבות הסילמריליון 12 ספרים על תולדות הארץ התיכונה, כולם כתבים של טולקין עצמו עם פרשנויות שלו, ועוד שלושה ספרים שעליהם אני אדבר אחר כך.
כן, פשוט מחברות ודפים וכל מה שהוא מצא בבית, פנקסים, פשוט יעתק ואלה, וערך כמובן.
כן, וזה לא היה פשוט. הבעיה הגדולה עם טולקין, שהוא היה פרפקציוניסט מושלם. זאת אומרת, אם משהו לא הניח את דעתו, אז לפעמים הוא עבר עליו ושינה ושכתר, לפעמים הוא פשוט עזב והתחיל מהתחלה. וכך קרה שהוא התחיל הרבה סיפורים, הוא סיים רק שניים בימי חייו. אני מדבר מבחינת הלגנדריום, מחוץ ללגנדריום יש לו עוד כמה ספרים קטנים, אבל בתוך הלגנדריום זה רק ההוביט ושר הטבעות.
שאתה כולל אותם בתוך המיתולוגיה?
כן.
כן.
זאת אומרת, ההוביט זה סיפור קצת שונה. ההוביט זה סיפור ילדים שהוא סיפר, סיפר לילדים שלו, וסיפור שזו מישהי שביקרה בבית, ראתה את המחברת של ההוביט, ואמרה שצריך להוציא את זה לאור, ונוצר קשר עם הוצאת ג'ון אלן אנווין, ג'ורג' אלן אנווין, וג'ון נדמה לי, אנווין, ג'ורג'. בכל אופן, העורך, אחד משני בעלי ההוצאה, נתן את זה לבן שלו, ריינר, בן ה-12, לקרוא. ריינר אמר שצריך להוציא את זה לאור, וכך קרה שבשנת 1938 ההוביט יצא לאור, נחל הצלחה כבירה. ומה עושה מול כשמוציא לאור, כשיש לו ספר מצליח?
רוצה עוד.
מבקש המשך. אז אנוין פנה אל טולקין וביקש המשך. וטולקין הסכים. ואיך מיניין ממשיכים, אז הגיע למסקנה שהנקודה, הגשר, צריך להיות הטבעת.
שבילבו מוצא בסוף ההוביט.
שבילבו מוצא וגולום, ולמעשה של גולום. ואז, אבל כשהוא חשב מה צריך להיות האופי של הטבעת, הוא הבין שהוא צריך לשנות משהו בהוביט. במהדורה הראשונה של ההוביט, זה לא הרבה אנשים יודעים, כאשר בילבו מנצח את גולום בתחרות החידות, אז גולום מקבל את הפסד ברוח ספורטיבית מלאה, ומלווה את בילבו החוצה מהמערה, נפרד ממנו לשלום. מי שיש לו המהדורה הזאת באנגלית כמובן, שירוץ לסאדביז או מישהו כזה, יוצא אותה למחירה ויעשה המון המון כסף. זה נדיר, זה בלתי נתפס כמה זה נדיר.
אתה יודע כמה יצאו?
סליחה?
אתה יודע כמה יצאו? כמה עותקים בערך?
לא.
מאות בודדות, אבל, כן.
זה הסיפור, טולקין עצמו סיפר אותו, הוא עבר אל הטבעת, ובהשפעה של הסגה הנורדית סיגורד, הוא התחיל לפתח את שר הטבעות, זאת הייתה עבודה שנמשכה הרבה זמן, בין השאר מפני שאיזה כמה גרמנים מחורבנים הפריעו באמצע, והתחילו את מלחמת העולם השנייה, טולקין התגייס למשמר הבית, אם מישהו ראה את סדרת Dead's Army, הוא יודע על מה אני מדבר, ואוקיי, בכל אופן, ב-54 הוא גמר את המלאכה, ושר הטבעות יצא לאור. עכשיו, כשאתה קורא את שר הטבעות, אתה מרגיש שהוא חלק ממשהו יותר גדול. אתה חייב להבחין, למשל, כשגנדלף, פרודו אומר לגנדלף על גולום, חבל שלא הרגו אותו. הוא אומר, אל תגיד חבל. הוא אומר, יכול להיות שיש לו עוד איזה תפקיד. יכול להיות שלא במקרה הוא מצא אותה. אם לא במקרה, אז מה? אז יש יד מכוונת. הוולאר, האלים של הארץ התיכונה למעשה, נזכרים בשר הטבעות פעמיים, בלי שום הסבר מי הם או מה הם, או מה הם אמורים לעשות. בשביל זה אתה צריך לקרוא את הסילמריליון. וכן הלאה, יש עוד דברים, נכון שיש הסבר של הוולאר בנספח, אבל כמובן במהדורה הראשונה של שר הטבעות בעברית הוא לא היה. כל אופן, די ברור מקריאת, אולי פחות ההוביט, אבל גם כן מי זה בעל האוב שיושב ביער האפל. מאיפה הוא הגיע לשם, מה הוא עושה, למה הוא, גם זה לא ברור. כי למעשה היום אנחנו יודעים זה סאורון, אבל אנחנו לא יודעים את זה מההוביט, אנחנו יודעים את זה משר הטבעות, אנחנו יודעים מהסילמריליון שהוא בעצם היה המשרת הבכיר של מלקור, או מלקו, או מורגות באוגליר, כמה שמות, כפי שאמרתי, טולקין מחק וכתב, מחק וכתב, שינה שמות בלי הפוגה, אז זאת אומרת, יש כאן משהו רחב, ומשהו רחב, וזה אמר, כמו שאני אומר, זה המיתולוגיה של אנגליה, כפי שטולקין היה רוצה לראות אותה.
כן, זה ממש המיתולוגיה? זו הכוונה שלו לכתוב אותה מחדש?
לא מחדש, מאפס. טולקין היה פטריוט אנגלי גדול, והוא היה בלשן של שפות אנגליות קדומות, החל מגותית. ואם אתה בלשן ואתה מחפש טקסטים, הטקסטים שקיימים הם מיתולוגיים. כי זה מה שנכתב עד, נניח, עד הרנסנס. מה שנכתב, אם לא היה דתי טהור כמו התנך, שגם בו יש מיתולוגיה, אם זה לא היה כמו התנך, אם זה לא כתבים דתיים, אז זה סיפורי פנטזיה, מה שאנחנו קוראים היום. וזאת אומרת שכבלשן, כאיש מקצוע, כפרופסור לשפות, הוא התעמק בכתבים האלה, והוא נוכח לדעת, כבר מגיל צעיר מאוד, שאנגליה אהובתו לוקה בחסר מהבחינה הזאת. ליוונים ולאומיים הייתה מיתולוגיה. לעמים הסקנדינביים היו שתי מיתולוגיות. אחת של הפינים, אחת של השאר, הנורווגים, הדנים, האיסלנדים, השבדים. לוולשים הייתה מיתולוגיה, שנקראת מבינוגיון. לכל אחד יש מיתולוגיה חוץ משר לאנגלים. הסיפור הגדול של האנגלים מהתקופה, מימי הביניים או לפני כן, זה הסיפורים הגדולים, זה או אגדות המלך ארתור שנכתבו בצרפתית במקור, למורד ארתור, or a Beowulf, שקורה בכלל בדנמרק. אז מכורה שלי ארץ נוי אהובה, למלכה אין בית, למלך אין כתר. אחר כתבה לה גולדברג. וזה מה שהיחס על הטולקין, הוא קיבל על עצמו כבר בגיל צעיר מאוד לכתוב את המיתולוגיה הזאת. הוא התחיל בזה כשהוא היה בחופשת מחלה מהצבא, הוא שירת מלחמת העולם הראשונה, השתתף בקרב סום, שזה היה קרב אכזרי מעין כמו, מאות אלפי הרוגים בשני הצדדים, ופלה, חזר לאנגליה לטיפול, ושם הוא התחיל לכתוב במחברת את הפרקים הראשונים של המיתולוגיה שלו, והמשיך בזה כמעט עד יומו האחרון.
וזה בעצם פרקים ראשונים של הסילמריליון, אחרי זה הם יקבלו הרבה שינויים ועיבודים, אבל הסיפורים עוד מאוד, שם.
הרבה מאוד גלגולים הספרים האלה עברו, הסיפורים האלה עברו. אחד הדברים האחרונים שכריסטופר טולקין עשה, הוא הוציא את שלושת הסיפורים הגדולים של העידן הראשון. בעידן הראשון של ההיסטוריה הטולקינית, הוא כתב, מלבד המתווה הכללי של ההיסטוריה של אותם ימים, הוא כתב שלושה סיפורים על טורין טורמבר, על ברן ולוטיאן, ועל מפלת גונדולין. אלה, הוא קרא להם שלושת הסיפורים הגדולים של העידן הראשון, וכל אחד מהם נכתב, גונדולין פחות, אבל ברן ולוטיאן, אני מנסה לחשוב, לפחות שש או שבע גרסאות שונות. אחת מהן בשירה, נקרא לזה בלדה או אפוס שירי, אותו דבר גם ברן ולוטיאן. גם כן, הרבה טיוטות נקרא לזה, אחת מהן בצורת שירה. אז מה שכריסטופר עשה בשנותיו האחרונות, הוא אסף את כל החומרים שנוגעים לכל אחד משלוש הסיפורים, והוא פרסם אותם ביחד. וככה אתה יכול לעקוב אחר התפתחות הסיפורים לאורך שנות חייו של טולקין. דמויות שמופיעות ונעלמות, רעיונות שאולי בהתחלה הם נזכרים רק בדרך אגב, ואחר כך הם מופרים למשהו ממשי. דבר מרתק מהם כמוהו. אז זה מה שהוא עשה. הספר האחרון, מפלת גונדולין, חופן, בתרגום שלו הספקתי להכניס הקדשה לזכרו של כריסטופר טולקין, הוא כבר לא היה איתנו. ואני חושב שכל אב היה רוצה בן כזה, שיקבל על עצמו את מלאכת חייו, ויהפוך אותה למשהו שאנשים יכולים לקרוא.
כן, זה ממש ההיסטוריון הגדול של, לא רק המוציא לאור, ההיסטוריון, העורך, הגדול של אבא שלו. כן.
כן. עכשיו, יש כאן דבר נורא מעניין. פעם, אולי זה יפתיע אותך, אבל לא היו מעבדי תמלילים. כשאנשים כתבו, הם כתבו או בעט על נייר, או במכונת כתיבה. וכאשר הם עברו ושיפצו ותקנו והוסיפו וגרעו, הם מחקו והם כתבו ביד, והם, בקיצור, יצרו ערימות של ניירות. ויש לא מעט דוקטורטים שנכתבו על חילופי גרסאות אצל המשורר הזה והזה, ומראים שפעם הוא השתמש במילה הזאת, אבל אחר כך הוא מחק אותה וכתב מילה אחרת, אחר כך הוא התחרט ובכלל מחק את כל השורה, ועל זה כותבים דוקטורטים שלמים. אבל זה לא מעניין אף אחד, חוץ מאשר כמה חוקרי ספרות, וכמובן את זה שכתב אותם. מה שנוגע לטולקין למשל, כל חילופי הגרסאות שלו, אותם 12 ספרים שהזכרתי שנקראים ההיסטוריה של הארץ התיכונה במשותף, כולם היו רבי מחר, עם כל מיני, כן, אז אבא שלי כתב ככה, אבל אחר כך הוא שינה לזה, ואת הדבר הזה הסביר ככה, וזה אני חושב שהוא התכוון לומר ככה, 12 ספרים, אבי קרס למדי, 400-500 עמודים לפחות בכל אחד, ואחדים יותר, ואנשים קוראים את זה, קונים וקוראים, גם אני, יש לי את כולם, וזה מעניין, זה מרתק לעקוב אחרי החשיבה שלו, אחרי איך נולדת מיתולוגיה.
יש איזה רעיון עם J.R.R. מרטין הפעם, המחבר של שיר אש וקרח, שהוא אומר שם איזה משפט מדהים, שואלים אותו על הקשר לטולקין, כן, אמרת החקיינים, אז הוא אומר שאנחנו, הסופרי פנטזיה המודרניים, אנחנו בעצם משקרים לקורא, למה? אנחנו רק יוצרים את קצה הקרחון, מספרים לך רק את הסיפור על העולם, בעוד שטולקין נתן לנו את כל הקרחון, ובעצם אפשר להגיד, וגם רמזנו ואמרנו את זה, שאת כל חייו הוא הקדיש יותר לקרחון מאשר לגדות, הייתי אומר ההרפתקאות, ההוביט ושר הטבעות, ואתה אומר שעכשיו אני תוהה בתור הקורא שמתעניין בדברים, הוא מגיע בדרך כלל כי הוא אוהב את ההוביט ושר הטבעות, ואז הוא מגיע לסילמריליון, זאת אומרת הוא רוצה לדעת את המיתולוגיה שמאחורי הדברים?
לא. אמרתי, את מה שאנחנו קוראים היום הלגנדריום, זאת אומרת מסכת הסילמריליון המלאה, הוא התחיל כן. לכתוב בשנת 1916-17, בעודו חייל פצוע, חולה במלחמת העולם הראשונה, שוכב בית חולים באנגליה, עידית אשתו, בעתיד באותו, בשלב הראשון, לא, עידית כבר הייתה אשתו, היא מעתיקה את זה לנקי. היה לו כתב היום ונורא, אפשר להבין, אני לא יודע.
או להרבה ספרים גדולים.
כן, הם מספרים על עגנון, שרק הבת שלו, אמונה, יודע לקרוא את הכתב דיוק. שלו. טולקין, ממה שאני ראיתי דוגמאות מהכתב שלו, אני לא מבין, לפחות. כל אופן, אז הוא התחיל מזה. אל שר הטבעות, כפי אל ההוביט, הוא הגיע מהצד. וההוביט באמת לא כל כך שייך ללגנדריום. הוא מתחבר אליו בצורה קצת מלאכותית, כפי שאמרתי, על ידי זה ששינו, טולקין שינה את ההוביט, כדי שאיכשהו יתקשר ללגנדריום.
כן.
שר הטבעות כבר נכתב בתוך הלגנדריום. כתוצאה של, נקרא לזה אילוץ, בקשה מהמול ששכרה בצדה כמובן. הרבה זמן טולקין התעקש ששר הטבעות והלגנדריום והסילמריליון התפרסמו ביחד. הוא התעקש, הוא התעקש, והמולים סרבו, אפילו ריין אמר שזה קשה מדי, לא המליץ, הוא המליץ רק על שר הטבעות, וגם זאת הייתה בעיה.
חילקו אותו לשלושה, לא? הוא היה ארוך מדי.
הלב חילקו אותו לשלושה, יש לי לפחות כרך אחד שלם, גם בעברית יצא בסוף כרך אחד שלם.
כן.
אם אתה שוכב במיטה וקורא, אז יש סיכוי שהקפיצים יישברו.
כן.
צריך להבין, באותו זמן, אפילו שאנחנו כבר בתחילת שנות ה-50, עדיין היה מחסור גדול בבריטניה, כתוצאה ממלחמת העולם השנייה, שהשאירה אותה במצב של פשיטת רגל מוחלטת, והיה קיצוב בנייר, והמולים היו צריכים להחליט מה הם מוציאים הרבה יותר בזהירות מכפי שהם עושים היום, מפני שאם הם יבזבזו את קצבת הנייר שלהם על משהו שאף אחד לא יקרא, לא יהיה להם מספיק נייר של להדפיס משהו אחר שאולי כן ירצו לקרוא. גם היום כמובן למולים יש שיקולים כלכליים, אבל אז היה הרבה יותר קשה כפי שזה היום, כפי שזה נהיה אחר כך. אז גם הבעיה הזאת הייתה קיימת, להוציא את הלגנדריום, כמו שאני אומר, הוא התעקש, והם התעקשו, ובסופו של דבר הוא נכנע, והסכים לפרסום שר הטבעות בנפרד, אילו שניהם היו יוצאים לאור, נניח סילמריליון במתכונת שבסופו של דבר הוא יצא ב-75, ושר הטבעות, אז הרבה מאוד מהתהיות שדיברתי עליהן קודם, התרחשויות הרקע שאנחנו לא יודעים עליהן, אלה שג'ורג מרטין דיבר עליהן, היו מתבררות מיד. בדיעבד נאלצנו לחכות מ-1954 עד 1975, כדי להבין מה עובד מאחורי הקלעים של שר הטבעות.
כן, שיש אל אחד למשל, שלא בדיוק מדברים עליו, בשר הטבעות.
יש אל אחד, יש הוולר, שבחלק מהגרסאות נקראים אלים, במקומות אחרים אפשר להשוות אותם למלאכי השרת.
כן.
עושה דברו של האל האחד, אלו אלו ותר. אז זה סיפור קצת מסובך, אבל שוב זה העניין הזה של חילופי גרסאות, של שינויים, של תיקונים, של מעבר. הלגנדריום מתחיל כשספן אנגלי נקלע לאי הבודד תורסיה, ושם הוא שומע את כל הסיפורים שהם הפרקים השונים של הספר סילמריליון. יש סיפור מסגרת כזה, ובסופו של דבר הוא חוזר לאנגליה. אז ככה, זאת הייתה הרצה הראשונה, נקרא לזה, של הלגנדריום.
זאת אומרת, זאת הפתיחה של טולקין, שהוא רצה הספן שנוסע? כי זה לא מופיע בספר שיצא.
ודאי שלא. זה קרה כמה, יותר מ-40 שנה.
לפני, כן.
יותר מ-50 שנה, 60 שנה. מפרידות ביניהם. אז בהרצה הראשונה אני אומר, היה סיפור מסגרת על ספן אנגלי שמגיע לאי הבודד, שם הוא שומע את הסיפורים. בהריצות הבאות הן מקוטעות. הוא לקח את הסיפורים הגדולים, שלושת הסיפורים שהזכרתי, ופיתח אותם. הוא הגיע לכתיבת שר הטבעות כמי שכבר שד. הוא היה מאושר כשהוא נפטר ממנו לבסוף, והיה ביכולתו לחזור ללגנדריום, ושוב פעם ללטש ולשפץ ולשפצר, וככה עד סוף ימיו בעצם. אשתו ידית מתה כמה שנים לפניו, והשנים האחרונות שלו, יש כאן עוד משהו עצוב. השניים האלה, הסיפור שלהם, איך הם נפגשו, ואיך הם התאהבו, ואיך הם התחתנו, זה סיפור שצ'רלס דיקנס היה ראוי לכתוב אותו. אז אני לא אכנס לזה. הנקודה היא שאחרי החתונה, אחרי שהוא השתחרר מהצבא, אחרי שהוא סיים את חוק לימודיו אוקספורד, והתחיל להיות מרצה לבלשנות באוניברסיטת לידס, הם חיו כמו עכברים. הם היו חסרי כל. ממש. המשכורת של פרופסור באוניברסיטה הייתה עין ואפס, והוא נאלץ להשלים הכנסה על ידי בדיקת בחינות. ויום אחד נפל לידיו אוצר, מחברת בחינה שהתלמיד כתב רק על דף, רק על עמוד אחד בכל דף, ועמוד אחד נשאר ריק. אז ככה נמצאו לו כמה עמודים ריקים של נייר בבת אחת, והוא היה מאושר, והוא כתב בפתיחת העמוד הראשון, In a hole in the ground there lived a hobbit. וזאת הייתה התחלה. תמשך אנחנו יודעים. אז זהו, אז הם חיו בעוני רב. ההוביט הכניס קצת כסף, אבל אז פרצה המלחמה עם כל הקיצוב וכל הצרות שהם נלוו אליה, הוא בינתיים הגיע לאוקספורד. גם שם היה קשה, גם שם הם סבלו מחסרון כיס. יצא שר הטבעות 54-5, לא עזר הרבה. המהדורה הראשונה של שר הטבעות לא עשתה רושם על אף אחד. אבל כל זאת באמריקה היה מי שנדלק על העניין ופרסם, הוא פרסם מהדורה פיראטית של שר הטבעות. ואז המול עדכן את טולקין שצריך לעשות משהו דחוף, וכך יצאה המהדורה של 1966 באנגליה ובארצות הברית, ותפסה את הקהל כמו שריפה בשדה קוצים. וכך קרה שהחל משנת 1967 נניח, טולקין עשה אדם עשיר.
ממש בסוף חייו כמעט.
ממש בסוף חייו, ממש בסוף חייה של אידית, שסבלה איתו בסבלנות ובאיפוק, רואים רק להרצה. הבלשנות שלו לא עניינה אותה, הסיפורים שלו לא עניינו אותה, אבל הייתה מסורה לו בלב הנפש, והיא זכתה לראות איזשהו פרי כלכלי, וכל ההקרבות שלה, רק ממש בימי האחרונים, בשנותי האחרונות, וטולקין, כפי שאמרתי, לא האריך ימים הרבה אחריה, היה לו כסף, אבל הוא היה זקן, הוא היה תשוש, מותה של אשתו כמובן פגע בו בצורה קשה מאוד, אז יש כאן איזה מוצר השכל, אבל אני לא יודע בדיוק מה הוא.
כן, כמו הרבה סיפורים. אז נגיד שטולקין היה חי, הוא נפטר בגיל מאוד מבוגר, אבל נגיד שהוא היה ממשיך לחיות, או בכל אופן הייתה לו אנרגיה, אתה חושב שאי פעם הוא היה מצליח לסיים ולערוך את כל הסיפורים, או שזה פשוט, כי קריסטופר מדבר על זה, שהרבה אנשים שהכירו את אבא שלו, חשבו שהוא לא רצה לסיים אותם מעולם, בעוד שקריסטופר עצמו חשב שהוא כן רצה לסיים ולפרסם.
תראה, הוא רצה לפרסם כבר בתחילת שנות ה-50, יחד עם שר הטבעות, אבל יש כאן עניין של האופי שלו. אני חושב שהפרפקציוניזם שלו היה ממשיך להכשיל אותו, לא משנה כמה שנים עוד היו נוספות לו.
כן.
הוא השאיר כל כך הרבה דברים מותחלים. אם אתה לוקח את הגרסה האחרונה של סיפור גונדולין, שנגמרת ברגע שטרואר בן הור מגיע לעיר, מכאן, בוא נגיד, הרי יש לנו את הסיפור המלא במקום אחר, הרבה יותר מקוצר. מכאן ועד הסוף, אם הוא היה ממשיך באותה דרך, אז רק הסיפור האחד הזה, אני חושב, היו נדרשות לו לפחות 5 שנים, בתנאי שהוא היה מתרכז אחר רק בו, באותה רמה של פיתוח וירידה לפרטי העלילה. אני מדבר על 2 גרסאות של סיפור גונדולין, 2 גרסאות המלאות ביותר. המוקדמת הגיעה לסוף, אבל בקיצור נמרץ, המאוחרת ירדה לפרטים, איזה צבע היה לשריון של החיילים בשער הזה, ואיזה צבע היה לשריון של החיילים בשער ראו, אם אנחנו לוקחים את זה מהנקודה שאלה הוא הגיע, ממשיכים באותה רמה של פירוט, אני חושב שזה היה 5 שנות עבודה, זה היה לוקח לו בלי ספק, וזה רק סיפור אחד.
אז במידה מסוימת...
מכיוון שלא היה לו כסף, הוא כתב בעיפרון, ואחר כך מוחק ועובר על זה בעת. קשה להאמין שהדברים האלה נכתבו בתנאים כאלה. לא מקובל עליי, לא מקובלת עליי, הטענה שסופרים צריכים לכתוב מתוך עוני ומחסור ואומללות. עכשיו טולסטוי היה רוזן, וכתב לגמרי לא רע, בכל זאת.
כן, יש אומרים.
כן, היה עשיר בעל אדמות, נכון שבאיזשהו שלב הוא נהיה סוציאליסט, פרוטו-סוציאליסט, פרוטו-קומוניסט, אבל לא משנה, טולסטוי חי באושר, באושר, אושר בעין, וכתב את מלחמה ושלום ואת אנה קרנינה ועוד. אני לא אומר שכתיבה צריכה להיות מתוך אומללות, אבל הכתיבה הזאת שאנחנו מדברים עליה, הייתה מתוך מחסור, חסרון כיס קשה מאוד, שהגביל אותו במידה רבה. זה שבן אדם לא יכול להשיג מספיק נייר בשביל לכתוב עליו, איזה מין דבר זה?
זה באמת, זה מזכיר את הסיפורים כשיצא הארי פוטר, שרולינג כתבה על מפיות וכולי, אני לא חושב שזה נכון, אבל כן, במקרה הזה זה לא רומנטיקה שסיפרו, אתה אומר זה ממש ההיסטוריה של הביוגרפיה של האיש.
כן, אנחנו יודעים, הסיפור הזה עם המחברת, מחברת הבחינה שסיפרתי, אני חושב שמקובל על כל אחד שמתמצא כעובדה, זאת אומרת, במקרה אותו תלמיד כתב רק על צד אחד של הדף. וכך כן. נמצא טולקין מספיק נייר בשביל לכתוב סיפור לילדים שלו.
אתה אומר, הלגנדריום לא הסתיים מעולם, לא הסתיים, לא הגיע לכדי שלמות, לא רק שהוא לא הגיע, זאת אומרת, הוא כל הזמן כותב וכותב. אני חושב שאולי שני פרקים הראשונים בסילמריליון, בספר עצמו, זאת אומרת, הבריאת העולם דרך האיינור והוולר, וכן, שהכל מתחיל כמנגינה, ואז יש את המרד של מלקור, וזה באמת סיפור מיתולוגי מדהים, כאילו זה משתווה בעיניי לכל מיתולוגיה אחרת קדומה ככל שתהיה. אלה שני הסיפורים היחידים שהוא כן השלים? זה בעצם שתי גרסאות לאותו סיפור.
זה לא נקרא השלים, אני לא מקובל עליי להגיד השלים. מפני שהוא חזר גם אותם.
גם אותם גותם.
אם אתה תקרא את הסיפור הזה, נניח באנפינישט, Lost Tales, בגרסה הראשונה עם הספן האנגלי, זה די אחרת. הוא כתב, הוא שכתב, ואנחנו לא יודעים, ואני חושב שאנחנו לא רשאים לומר, שהוא היה מסתפק בזה, אילו היו לו עוד כמה שנים, אולי הוא היה חוזר דווקא לשם, או חוזר למקום אחר. היו לו כל כך הרבה מקומות בלגנדריום לחזור אליהם,
כן.
אבל יותר מכל אני חושב שלושת הסיפורים הגדולים, זה באמת עוד יותר מסר את הבאות, אני חושב, הם היו חשובים לו.
טוב, אז ממש צריך להגיד תודה למולים שנשפו בעורף שלו לסיים את ההוביט וצר הטבעות, אחרת אולי הוא היה כותב אותם.
לא, את ההוביט הם קיבלו מוכן, צר הטבעות.
זאת אומרת, הוא חרק שיניים לסיים.
הוא חרק שיניים, והוא הגיש להם דבר שהדהים אותם, שהם לא ציפו לו. ההוביט כתוב הרי בתור ספר ילדים, שזה דרך אגב דבר שטולקין מאוד הצטער עליו אחר כך. זאת אומרת, לא שהוא סיפור ילדים, ודאי שזה סיפור ילדים, אלא שהוא כתוב בסגנון של סיפור הילדים מהתקופה, שהוא מאוד מתנשא, מאוד יהיר מצד המספר. אבל זה סיפור לכל. שר את הבאות, כשהם קיבלו אותם לדמור, הם ציפו לסיפור ילדים שני, הלוביטים. כל מיני הם קיבלו איזה מין דבר א' ענקי, ב' לא לילדים. ומי שאנחנו חייבים לא תודה, זה אותו ריינה אנווין, של רחב, כבר היה כמובן בחור, גבר צעיר, כבר לא ילד, אבל הוא לחץ ודחף בכל הכוח, והודות לו, במידה רבה מאוד, יש לנו צעת הבאות.
אני רוצה לשאול גם על העבודה שלך כמתרגם של הסילמריליון, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אם יש לך עצות לקריאה של הספר הזה, כי הוא לא קל לקריאה, קשה לעקוב לפרקים, זאת אומרת, יש הרבה שמות, לא תמיד מפרשים, דברים נקטעים, קופצים, יש סיפור שהוא 30 עמודים, יש סיפור שהוא בקושי שניים. יש לך עצות או שפשוט לקרוא כמה פעמים?
העצה היחידה לקריאת ספר זה להתחיל מההתחלה, לעבור דרך האמצע ולהגיע לסוף.
יפה.
מה עוד אפשר לייעץ?
לא, אני שמעתי שצריך לבוא לזה בראש אחר, זאת אומרת, אתה לא קורא רומן, קורא כמעט מיתולוגיה או היסטוריה.
אתה קורא מיתולוגיה. נניח, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אם אתה לוקח את המיתולוגיה היוונית של אדית המילטון, שערכה אדית המילטון, אתה יודע מראש, כשאתה עומד לפני מקבץ של סיפורים מזמנים שונים, במקרה הזה גם אנשים שונים, את זה סיפר הומרוס, את זה סיפר אוריפידס, את זה סיפר אריסטופנס, וכל אחד עומד בפני עצמו, וביחד הם מתחברים למשהו יותר גדול, שלם שהוא יותר גדול מסכום החלקים שלו. כך צריך לגשת באותה צורה בדיוק לסילמריליון, אתה לא קורא סיפור. כשאני קיבלתי את הספר לראשונה, לא היה לי מושג למה לצפות. ידעתי רק שיצא השם, ספר בשם הזה, וכמובן הבנתי מיד שזה של טולקין, אז אוקיי, אז צריך לקרוא כמובן. פתחתי ודי נדהמתי, אבל התגברתי וקראתי ונהניתי ונפתח לפני עולם חדש ורחב שאני נהנה לשחות בו עד היום.
אתה קראת את טולקין לפני? אתה קראת דברים שלו לפני?
התרגום? בצרת הבאות קראתי קודם, ודאי.
כן. כן, אתה כותב בהקדמה שלך של התרגום של הסילמריליון שאתה מצטער ששר הטבעות כבר תורגם, כי זה הספר החשוב ביותר של טולקין, ואתה מצטער שלא אתה תרגמת אותו.
אני נדנדתי לאדונים הורד זמורה ואשר ביטן 10 שנים תמימות, אחרי תרגום הסילמריליון, שיתנו לי לערוך מחדש את שר הטבעות, בסוף הם הסכימו.
זה יפה, זכית להגשים. ואחרי זה כמובן תרגמת הרבה יותר את כל הדברים
כן, הסיפורים שלא נשלמו וכן הלאה. שובר 3 הסיפורים הגדולים שהזכרתי. כן, אני חושב שחוץ מהאובי תרגמתי. והסיפורים שלא שייכים ללגנדריום, הפארמר ג'יילס וכל אלה.
אתה יכול להכניס אותנו עוד קצת לעבודה על הסילמריליון? זאת אומרת, אז יש את השוק, אתה קורא ו...
קודם כל קראתי את זה בלי מחשבה על תרגום בכלל. קראתי את זה כחובב טולקין. קראתי, התעמקתי, כמה דברים קראתי עוד פעם, כדי להבין, לוודא שאני מבין מה כתוב, יופי. אחרי זה יצאתי ל5 שנים בחוץ לארץ, הייתי במשרד החוץ באותו זמן, הייתי בניו יורק, הייתי בפרטוריה, חזרתי, התפטרתי במשרד החוץ, והתחלתי לפנות להוצאות שיתנו לספרים תרגם. התקשרתי עם זמורה ביטן, שמחו מאוד, ונתנו לי ספרים, ואחרי זה כמה זמן הם אמרו, יש לנו את הסילמריליון. בשמחה רבה, אני לא צריך שתשלקו לי אותה, כי יש לי בבית. והתחלתי לחשוב מה עושים עם זה. הדבר הראשון זה הסגנון שמשתנה ממקום למקום בספר. המשלב, הכמעט תנכיות של הפרקים הראשונים, של היינו לינדלה, ויש הסגנון הישר, הרבה יותר של, הישיר, של 3 הסיפורים הגדולים, ושל משהו מסביבם, כן? הכחבות הגדולים, ויש התאים של, אפשר לקרוא לזה, ואיסו ויחנו. אז האלפים היו פה, אחרי זה הם עברו לשם, ואחרי זה הם עברו רנה, ואחרי זה הם חזרו רנה, ובדרך הם עשו ככה, שזה... בוא נגיד, בתנך, אם אתה משווה את זה לתנך, אז ספר בראשית, לעומת הפרקים האחרונים של ספר שמות, אחרי מעמד הר סיני, ואיסו ויחנו. וכאן הם רבים על המים, וכאן הם רבים על זה, וכאן שולחים מרגלים, פתאום זה נהיה לגמרי סיפורי. אנחנו מדברים כאן על משלב אחר. זאת אומרת, צריך להיות הרגיש מאוד ולזכור כל הזמן שטולקין היה בלשן. בשבילו המילה הייתה חזות הכל, לא רק המילה הכתובה, המילה הנשמע, הצליל של המילים היה חשוב גם כן, וגם את זה צריך איכשהו. האנגלית הרי מבחינת הצלילים שלה שונה לגמרי מהעברית, עוד יותר שונה מעצם המילים. אז זה דבר שקשה לתפוס, מקווה שהצלחתי, אני יודע, לא אני אגיד את זה.
אז אני אגיד שזה קריאה מהממת. הקורא הזה בכל אופן חושב שהצלחת.
תודה, תודה רבה.
עכשיו ככה לקראת סיום, עכשיו בדרך כלל אני מסיים עם איזה בקשה להמלצת קריאה, אז גם את זה אני רוצה, אבל אני חייב לשאול, כי אמזון הוציאו סדרה, טבעות הכוח, משהו כזה, שזה כאילו כביכול הלגנדריום, מה אתה חושב על זה?
האמת היא שלא ראיתי, כי אין לי אמזון פריים, אבל השתתפתי.
מה זה אומר?
שימשתי כיועץ לתרגום הסדרה, כדי לוודא שהם יבטאו את השמות נכון, בראש ובראשונה. אני מקווה שהצלחתי גם בזה, אני לא יודע, אבל בכל אופן נתתי להם בדיוק, מנוקד ועם הדגשות וכן הלאה, של התאמות, שידעו בדיוק איך אומרים גלדריאל ולא גלדריאל, וכן הלאה וכן הלאה.
וזה בלי לראות את הסדרה?
לא, זה היה כתוב.
אוקיי, אז את הסדרה לא ראית.
לא ראיתי, לא כל כך דחוף לי, אבל מה שדחוף לי, כן, זה שאם אתם מדברים על טולקין, לפחות תבטאו את השם נכון.
כן, בהחלט אתה אומר, זה חשוב לו, אז ודאי שזה צריך להיות חשוב לנו.
כן, אז זה מה שהם ביקשו ממני, וזה מה שהם קיבלו ממני, ונראה אם יהיה לזה המשך.
יש מתכננים עונה שנייה. אז בדקות האחרונות אני רוצה לבקש המלצה, אבל אני אבקש אולי שתי המלצות, אוקיי? אחת לטולקין, מהסיפורים שלא פורסמו, או שלא הושלמו, או אמרת השלושה הגדולים. כן, ואחת אולי מסופר סופרת אחרים שאתה ממליץ.
אם אנחנו מדברים על טולקין, אז שלושת הסיפורים הגדולים, באמת, ילדי הורין, ברן ולותיאן, ומפלת גונדולין. שלושתם יצאו בכתר, הוצאת כתר, ו... עד כמה שאני יודע, נמצאים בשוק, והם, בואו נגיד, תמצית הלגנדריום הטולקין. מה שנוגע לאחרים, נדבר על סופרת גדולה, שגם היא לצערי איננה איתנו, אורסולה לה גווין. אז בפנטזיה יש לה כמובן את ארץ ים, שזה מקסים. ואני הייתי ממליץ על ספר שאני תרגמתי, שנקרא בידיים ריקות.
מעניין, את הספר הזה דווקא אני מכיר הרבה של לגווין, אבל את הספר הזה אני לא מכיר, אתה יכול טיפה לספר עליו?
אני חושב, הוא יצא בגרסה קודמת, בתרגום קודם, שאז איך קראו לו? זה על מחור שבא מעולם של כאילו קיבוץ לעולם עולם, של עושר רכוב, ורודפים אותו פה, ורודפים
המנושל.
אותו. המנושלים, כן.
כן. The dispossessed, זה באנגלית.
The dispossessed, שאסל אלגווין הסבירה, שזה בעצם לא, קודם כל, to dispossess, זה לא בדיוק לנשל, לא משנה, זה לגזול. אבל היא הסבירה שזה הכוונה שלה הייתה שאין פוזסיב, שזה שייכות.
בעולם האנרכיסטי שלהם.
אין, בעולם שבא ממנו אין שייכות, כינוי שייכות לשמות. לא אומרים אבא שלי, אומרים האב.
כן.
אז זאת הייתה הכוונה שלה, אני קראתי את זה בידיים ריקות, מפני שזה אני חושב משקף את הספר. אני גם שיניתי את השם של עוד ספר שלה שתרגמתי, מה שנקרא מעבר לעלתה, שזה לא ברור, אני תרגמתי לצד שמאל של החושך.
כן, זה באמת שני הרומנים הגדולים שלה, שכן.
שקיימים בעברית. יש לה עוד ספרייה שלמה, שעדיין לא תרגמה, ואולי מישהו ירים את הכפפה.
בהחלט.
טוב. לזה, לי צריך של ספק.
אין ספק, ואני באמת מחפש, זאת אומרת, אני ודאי רוצה להקדיש לה פרק, או כמה. אז עמנואל, המון תודה. הייתה שיחה מרתקת, קיבלנו גם את הביוגרפיה, גם את המיתולוגיה, גם את ההרפתקאות, קיבלנו ככה מכל הכיוונים, גם את הסיפור האישי שלך, ואני יכול להגיד שאני, אז אולי באמת ההמלצה על הסילמריליון, פשוט תפתחו ותקראו, כאילו, מה הבעיה?
אוקיי, רק תדעו
20 שנה.
תדעו מה אתם הולכים לקרוא.
כן.
אם תבינו את זה מרוב, שזה לא צריכה להיות בעיה. וצריך לעשות זה לאט במחשבה, כן.
טוב, אז תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה שהתקשרת, ובהזדמנות זאת אנחנו מדברים ערב שבועות, אז חג שמח.
חג שמח.
כל טוב לכם.